צהריים טובים. אנחנו בדרך כלל בזמן הזה לומדים תניא קדישא, אבל היום בכבוד אנחנו נמשיך בעזרת השם בתניא קדישא, אבל היום בכבוד שבועות אז רציתי ללמוד ביחד תורה של אדמו"ר הזקן מפרשת שבוע שהייתה פרשת בחוקותיי, שבתורה הזאת אנחנו מיד נראה יש בה שני חידושים גדולים. אחד די על ההתחלה ואחד לקראת הסוף. רבנו הארי היה אומר שאת הקללות שיש מנהגים לקרוא אותם, יש מנהגים לקרוא אותם מהר. יש מנהגים, המשנה ברורה מביא שהיו מקומות שלא היו קוראים בתורה בכלל בשבת הזאת. מדלגים על הפרשה, לא קוראים. קללות, פחד, מדלגים. הוא כמובן יוצא נגד זה, זה טעות, איך אפשר... לא יוצאים ידי חובה, תקנת משה רבנו ועוד, אבל הוא מביא עדות כזאת של עמי ארצות שהיו בשבתות בחוקותיי וכי תבוא, ששם זה הקללות, לא היו קוראים בכלל בתורה. הסתבך. חלק היו קוראים בתורה ומעלים את מי שרוצים לעשות לו נקמות, חלק מעלים את הרב, אופה, כל אחד עם ה... הארי הקדוש אומר שצריך לקרוא את הקללות האלה דווקא לאט ובקול, בגלל ש... בעקבות הזוהר, יש זוהר ארוך על, על הכללות בכתבו, שממש מראה, עובר פסוק פסוק, ומראה איך כל כללה יש בה ברכה. והברכות הכי גדולות, הכי עמוקות, הכי פנימיות, נמצאות דווקא בתוך הכללות. זה מין מנגנון הסתרה כזאת. מנגנון הסתרה. אתה רוצה להסתיר משהו, לא יגנבו אותו, אז אתה יכול עוד לשים אותו בכספת, אבל אז אתה צועק, פה יש יהלומים, בואו תגנבו. או אפשרות אחרת זה לקחת את היהלומים האלה ולהסתיר אותם בתוך איזה שקית כזה נייר של פיצוחים. וללכת עם זה ככה ברחוב, כאילו שאתה מחזיק, מחזיק פיצוחים ביד, מה הבעיה? ולא יודעים שיהלומים. אז בתוך הכללות יש ברכות. אז זה ממש זוהר מפורש על כתבו. רבי שמעון שם עובר, זה האמת שזה זוהר גם לזה. גם ללג בעומר, כי סיפור מעניין, שם הם רבי יהודה ורבי יוסי קוראים את הכללות, והם לא מבינים איך אפשר לקרוא את זה, זה מזעזע, והם שולחים יונה לרבי שמעון, יונה דואר. מה? כן, כן, ספינה, ספינה כזו, ספנינה. ורבי שמעון, ואז הוא מחזיר להם תשובות, זוהר מאוד מעניין. אבל כאן, זה תורה של אדמו"ר הזקן, שהיא הכנה לשבועות. מה הכללה שמופיעה בפרשה? הפסוק הוא, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. נכון? קראנו בשבת. מה תוכן הכללה? שיהיה כל כך מעט לחם, ש10 נשים, כל אחד תביא איזה חתיכת בצק, ויצליחו להרכיב מזה לחם אחד לאפות. זה הכללה, כאילו, זה יהיה מיעוט, מיעוט חיטה, מיעוט בצק וכו' וכו'. אבל אדמו"ר הזקן לוקח את הפסוק הזה וכדרכו באופן פנימי ונפשי וחסידי, הסביר את זה על לימוד תורה ועל קבלת תורה. קבלת תורה. בואו נראה.
אבל תחת כל הכללות שרשומות שם התקיימו.
הכל התקיים. כולל הכללה, גם את הכללה אשר לא כתובה בספר התורה הזה, יעלם השם עליך. גם זה יתקיים. הכל יתקיים. הכל. אבל גם הברכות. תזכירו לי פעם ללמוד אתכם את הזוהר, זה זוהר חשוב מאוד. ממש, הוא הופך את הכל.
גם הכללות בסורתו?
כן. אין כללות. זה עומק הברכות. לדוגמה, הזוהר אומר שם, כתוב פסוק בכתבו, ושבחה של מצרים באוניות. אז הזוהר אומר, מה האוניות? מה קשור אוניות? מצרים הולכים ברגל. כמו שאין אוניות, גם אין מצרים. כך הוא אומר. אלו. יש שם פסוק, יקחה, עד ישמידך מעל פני האדמה. אז אומר הזוהר, מה זה עד ישמידך? הוא מבטיח שהוא לא ישמיד אותנו. יש הבטחה. אז כמו שישמידך לא, אז גם השאר לא. זה כאילו ככה הוא מבטל אותם, אבל יש מקומות שהוא הופך את זה ממש לברכה. את הכללה עצמה. אבל זה בהזדמנות אחרת. בואו נראה כאן. ואפו 10 נשים. פירוש ואפו. כי הנה התורה נקראת לחם חיטה. שהוא כפבית אותיות התורה כמניין חיטה. התורה נקראת לחם, באופן כללי. לכו לחמו בלחמי ושתו יין מסכתי. כן, לכו לחמו בלחמי, זה לכו תלחמו בתורה. לחם זה מלשון הלחמה, חיבור בין גוף לנפש, וגם התורה מחברת בין הגוף לבין הנפש, בין העולמות. לחם אבירים אכל איש. אז התורה באופן כללי נקראת לחם. ואז יש כאן איזה מין הוראה שהלחם הזה יהיה אפוי. והעניין כי האוכל עיסה שלא נאפת עדיין, אינה מתעכלת במעב כלל, ואינה נבלעת באבריו להיות ממנה דם הנפש. עכשיו, לא רק שהיא לא נבלעת, העיסה הזאת, אלא היא אפילו יכולה לגרום נזק. זה לא, זה תוך הבטן, זה כאבי בטן, זה עושה את כל ה... כן? אז זה לא טוב. אבל כשמשהו לעוס כמו שצריך, ומתעכל כמו שצריך, הוא נהפך לאט לאט לדם, ונהיה חלק מאיתנו. חלק מאיתנו. אם אדם אוכל מזון טוב, לא אוכל שטויות. אוכל מזון טוב, ולועס אותו כמו שצריך, והוא מתעכל היטב במאה, הוא נהיה חלק מאיתנו. המזון נהיה חלק מהאדם, ומקיים אותו ומחיה אותו. אז גם התורה. וכן העניין במזון הנפש, שהיא התורה, שכשאינה אפויה אצל האדם, כמו שהתבהר לכמן, אף אם הוא אדם שלומד תורה הרבה, אינה מתאחדת עמו, אלא עניין בפני עצמו, והוא בפני עצמו. ואינו מקבל חיות כלל ממנה. הוא מתאר פה מציאות טרגדית. אדם לומד תורה, משקיע וכו', לא נכנס. הוא עניין בפני עצמו, והתורה עניין בפני עצמו. שתי עניינים. לא מחובר. עכשיו, כבר אני אגיד לכם שזה בכלל עומד ברקע של הפרשה, ובכלל עומד ברקע של השבועות, כי פרשת בחוקותיי מדברת על חקיקה. אם בחוקותיי תלכו. וההבדל, גם את זה הוא אומר בהתחלה, ההבדל בין חקיקה לבין כתיבה, שבכתיבה אחרי הכל יש דף ויש דיו. והדיו יכול להימחק, יכול להתפוצץ, יכול להשתנות לו הצבע, מי שמכיר ספרי תורה ישנים, דבר ראשון, הדיו נהפך לאדום. הרבה פעמים, מאדים, אחרי זה, בעקבות שינוי מזג אוויר, אם הקלף לא היה קלף משובח, זה, אז הדיו מתפוצץ. אז אתה יכול לקרוא בספר תורה, פתאום לראות חלק שלם בלי כלום. אותיות פרחו, איפה הם? פשוט נעלמו, התפוצצו. מהיובש. או התאדמו. כי זה אחרי הכל, זה שתי דברים נפרדים. הדיו לא נספג לגמרי בקלף. אתה יכול לקלף אותו. אבל חקיקה זה 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 זה. זה עין וח, זה הכתב והמכתב. הכתיבה ומה שהדבר נכתב עליה, זה אותו דבר. אין פה, אי אפשר להבדיל ביניהם. אם בחוקותיי תלכו. כלומר, יש כאן כבר אמירה שהתורה היא נהיית. אי אפשר להבדיל בין האדם לבין התורה, בין התורה לבין האדם. זכרו תורת משה, נכון? זה, נגיד, זה נאמר אצל גדולי ישראל. יש גדולי ישראל שכל כך התורה שלהם זה הם, עד כדי כך שאף אחד לא יודע איך קוראים להם, וקוראים להם על שם התורה שלהם. לדוגמה, בן איש חי. בן איש חי. בן איש חי, איך קוראים לבן איש חי? בן איש חי, קוראים לו בן איש חי, זה השם שלו. בן איש חי. לא, קוראים לו יוסף חיים. לא, יוסף חיים. לא הרבה, אין הרבה, זה, כן? אין, זה לא... בן איש חי. מרן, מרן השולחן ערוך, איך קראו לו? מרן השולחן ערוך. רבי יוסף, איך אתה יודע? לא, השולחן ערוך. שפת אמת. השפת אמת, איך קראו לו? השלה הקדוש, מי זה השלה? אתם יודעים, כולם מכירים, השלה הקדוש, קודש קודשי. אה? כן, השלה, ככה קוראים לו, על שם הספר שלו, שני לוחות הברית. מי יודע שקוראים לו הרב ישעיהו הלוי הורוביץ? יש גדולי ענקי עולם שספוגים בתורה, חקוקים בתורה, גם בדור שלנו. הרב עובדיה, היבי העומר קראו לו הרבה פעמים, הרב... כל כך ספוגים בתורה שכבר אתה לא זוכר, השם שלהם הפרטי נמחק.
מגיד.
אה?
מגיד נזר.
מגיד מזריץ', כן, הבעל שם טוב. איך קראו לו?
בישראל.
איך קראו לו לבעל שם טוב? אדמור הזקן, אדמור האמצעי, אדמור הצדדי, אדמור איזה, מה זה? החפץ חיים, כן, החפץ חיים. אתה לא יודע איך קוראים להם, החפץ חיים, ברור, מה זאת אומרת? ישראל, מאיר, מירדין, ישראל, המשך חוכמה, ארוך השולחן. זה הבני אדם. חקוק לגמרי. בסדר? כתבו ספרים. וכן העניין במזון הנפש. אגב, יש כאלו שגם לא יודעים מה השם שלהם. דרמה גדולה. ספר החינוך. לא יודעים מי חיבר אותו. אומרים אולי הראה, אחד מהראשונים. לא יודעים מי חיבר אותו. ספר מרכזי מאוד במונה המצוות, במיוחד לקראת שבועות, ואין לו שם. לא יודעים מי המחבר. ויש עוד ספרים כאלו.
לא יודעים מי המחבר או שיודעים מי, אבל אין לו שם?
לא, לא יודעים, לא יודעים.
יש מחלוקת?
להגיד יש מחלוקת זה תמיד נכון, ביהדות במיוחד. יש מחלוקת זה כמו להגיד עם כיפה ומשקפיים. מה?
ארון משהו.
ארון משהו?
זה ספר
כאילו, לא יודעים, בקיצור. יש עוד ספרים כאלו שלא נודע מי חיברה. קוראים לחיבורים. זה אפוי עוד יותר. וכן העניין במזון הנפש היא התורה שכשאינה אפויה אצל האדם כמו שהתבר לכמן, אף אם הוא אדם שלומד תורה הרבה, אינה מתאחדת עמו, אלא היא עניין בפני עצמו והוא בפני עצמו, ואינו מקבל חיות כלל ממנה, אז הוא נהיה איזה אינטלקטואל של תורה, הוא נהיה איזה אחד שיודע לצטט ציטוטים, אבל התורה לא משפיעה עליו, כעניין הלחם הגשמי שלא נאפה עדיין כלל. אבל כשהתורה אפויה אצל האדם, היא נבלעת בכל רמ"ח איבריו, והיו לאחדים ממש. עד כדי כך שהיו גדולי ישראל, שכל כך התורה הייתה אפויה אצלם, שאם הם היו עושים משהו, היו שואלים אותם, תגידו מה המקור, הוא אומר, אני לא יודע, אני לא זוכר, אבל תבדקו, יש. כי אני כל כך אפוי בתורה, שאין דבר שאני עושה שהוא לא על פי התורה. זה מין מדרגה מאוד גבוהה. וזה שאמרו חז"ל על הפסוק, הארוחה בכל ושמורה, אם הארוחה בכל רמ"ח איבריו, היא שמורה, כמו שנדבר על הפסוק ושבת הארץ. אז עד כאן הוא דיבר שצריך לאפות, אבל מה, איך אופים? איך אופים את התורה? איך מתבצעת האפייה הזאת? ולהבין עניין האפייה. הוא עניין אומרם כי התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. שחור בלבן, במקום להגיד שחור בלבן, אפשר להגיד גלוי ונסתר. השחור הוא נסתר, הלבן הוא גלוי. נכון? או הפוך. אבל בתורה, תראו איך אתם חושבים, בתורה אנחנו רואים את השחור, נכון? אבל אנחנו רואים את השחור בגלל שיש לנו לבן, כלומר הלבן מגלה את השחור. סתם ככה שחור, לא רואים כלום. לבן זה אור שרואים אותו. אז בתורה, אגב, יש בזה, כשקונים ספר תורה, אז יש תמיד התלבטות. יש כל מיני עובעים של קולמוסים. יש כאלה ש... כותבים בקול מוסדק, ואז אתה רואה בעיקר לבן. וככה אותיות זה. זה הקונים אוהבים. הסופרים אוהבים קול מוסעבה, ככה אותיות חזקות, ואז אתה רואה בעיקר שחור על הדף. אני אוהב מאוזן, שעושים חצי-חצי כזה, שאתה רואה חצי לבן, חצי שחור. אבל התורה ניתנה אש שחורה על גבי אש לבנה. מה הכוונה? הנה עניין אש שחורה, הוא אש מסותרת ונעלמת בלב כל אחד ואחד מישראל, באהבה ותשוקה לדובקה בו יתברך. זה נתון. זה מתנה. זה יש לכל אחד מישראל אש פנימית שרוצה לדבוק בו יתברך. ובוערת בו. שאלה כמה אנחנו חשופים אליה, כמה היא זמינה לנו, כמה אנחנו גלויים אליה. אבל יש אש פנימית שבוערת. שהיא אש הגעגוע של הנשמה שירדה מעולמות העליונים לעולם התחתון. והיא מתגעגעת לשוב לקור מחצבתה. שאף שהוא טרוד בהעסקה בגשמיים, כי ליבו בוער תמיד לאהבת השם, כמו שכתוב, צעק ליבם אל אדוני, כי הלב צועק בהלם והסתר, לדובקה בו יתברך, ונקרא האדם חולת אהבה. כמו שכתוב, שמחוני בעשישות, כי חולת אהבה אני. ובאהבה זו המסותרת ובוערת, אשר רשפה הרשפה שלבת יא, מתלהב ובוער תמיד לדובקה בו יתברך, בזה יוכל האדם לאפות לחם חיטה שהיא התורה. וכשיופע האדם את התורה בשלב את אהבה אליו יתברך, בזה יובלעו דברי תורה במאהב, והיו לאחדים עמו. וזהו, ואפו לחמכם פירוש התורה, בתנור אחד, פירוש בחמימות האהבה, הבאה מהתבוננות של אחד ייחודו של עולם. עכשיו, הוא אומר כאן דברים ברורים, אבל אני בכל אופן רוצה טיפה להרחיב, בסדר? אנחנו נמצאים לקראת חג שבועות. חג שבועות זה חג מתן תורה, קבלת תורה, לפי מה האדם מקבל תורה? קבלת תורה, הכוונה, כמה, לא כמה אני אלמד, זה לא כמה דפים אני אלמד, כמה שייכות תהיה לי לתורה, כמה אני ארצה בכל ליבי ללכת באורחותיה, כמה אני אזכה לחדש בה, כמה אני אזכה שהתורה תגלה לי, שיתגלו לפניי כל מיני אזורים חדשים, תובנות חדשות ביחס לתורה. והתשובה שנותן הזוהר וגם אדמו"ר הזקן כאן, זה שהתורה מתגלה לפי האהבה. ככל שאדם יותר אוהב את התורה ודבק בה ומחפש אותה, ככה היא מתגלה אליו. זה זוהר פרשת משפטים, שלא יודע אם למדנו אותו, איפה למדנו אותו, לא זוכר איפה, אבל אני אגיד אותו בעל פה. הזוהר מדבר על, נותן משל, למערכות היחסים בין האדם לבין התורה. אומר הזוהר כך, התורה היא, הוא אומר, היא כמו אהובה. משל לאהובה, שנמצאת בתוך ארמון, מוסתר. היא מסתתרת לכולם, והיא, אף אחד לא שם אליה לב. יש לה אוהב אחד, שמאוד אוהב אותה, מאוד מתגעגע אליה, אבל הוא מתבייש להגיד שהוא אוהב אותה. למה? כי הוא אדם פשוט והיא נסיכה. אז מצד אחד הוא מאוד מאוד אוהב אותה, מצד שני הוא מתבייש להגיד את זה. מה, אני, זה לא... אבל היא דווקא שמה לב לזה. היא שמה לב לזה. ולכן היא מציצה עליו מהחלון. הוא, בגלל שהוא אוהב אותה, הוא כל הזמן מקיף את הארמון ומחפש. אם היא תראה, תתגלה אליו, תציץ. והיא שמה לב, אז היא מציצה. כשהיא מציצה, שולחת לו רמז, הוא שם לב, ואז הוא עוד יותר מתאמץ, עוד יותר דופק בשער, ואז היא מתגלה אליו יותר. ואז הוא עוד יותר מתגלה, ואז היא מתגלה אליו יותר, עד שהוא מצליח להיכנס פנימה לתוך הארמון. זה פחות או יותר המשל. והזוהר מדגיש ואומר, וכל אלה שלידו, אף אחד מהם לא שם לב, חוץ ממנו. זה נקרא זה רחימין דאורייתא, הקטע הזה בזוהר משפטים. רחימין דאורייתא, מטל למלכה, ככה הזוהר מתחיל, משל למל, למלכה מטרוניתא, שהייתה איתמרת, בגו איתמרת, הסתתרה בתוך הסתתרות, והייתה כולה, והיה לה אוהב אחד. עכשיו, למה הוא מפחד להגיד שהוא אוהב אותה? כמו שהזכרנו, כי הוא אדם פשוט. אבל מה מתברר? קודם כל, בזוהר הזה מתבררים שני דברים. קודם כל מתברר שכתר תורה מונח בקרן זווית, וכל אחד יכול לבוא וליטול. והיו מגדולי עולם שהיו ממשפחה פשוטה. כלומר, זה ממש לא איזה אריסטוקרטיה תורנית כזאת שיש גם, יש גם כאלה שזה עובר בירושה, עובר מדור לדור. הרב לאו, הוא אומר שלאו זה גימטריה של הדורות שהם רבנים. הוא 36 דורות רבנות, לאו, אבל הרב עובדיה, אבא שלו היה יהודי בעל מקולת. אדם פשוט. העיר את העולם בתורתו. נכון? ועוד גדולי עולם. גם אבא של הארי היה אדם פשוט. אבא של ההורים שלו בעל שם טוב היו אנשים פשוטים. ההורים של האדמו"ר הזקן, אנשים פשוטים. אנשים מהירים, תמימים, צדיקים, אבל לא היו גדולים בתורה. מה הם זכו? זכו. כתר תורה מונח בקרן, אז אתה אומר, מה אני... אבל כן. אז קודם כל זה דבר אחד. דבר שני, מה שהזוהר שם אומר, שהתורה מתגלה למי שרוצה אותה. כלומר, הלימוד, החיבור, זה בכלל לא קשור לשכל. זה לא עניין של שכל, זה עניין של דבקות וכיסופים ואהבה. לפי זה היא מתגלה. ואם אדם אין לו את האהבה הזאת, הוא יישאר ברמת הכירות חיצונית. ברמת פשט. זה מה שהוא יקבל. ואז הזוהר שם ממשיך ואומר, הכי הוא מילה דאורייתא. ככה זה מילה דאורייתא. בהתחלה היא רומזת לאדם. אדם רוצה, היא רומזת לו. ומגלה לו את האורחות הפשט. כך הוא אומר, מילים לפום אורחוי. אורחות הפשט. הנה כך, הלכות, קיצור שולחן ערוך, ככה. אם הוא יותר מתקרב, היא מתחילה לדבר איתו מבעד לאיזה פרוכת, ומגלה לו מלידי דרשה. הוא פתאום מתחיל להבין פסוקים, מהלכים בפרשת שבוע, פרקים בתנ״ך, הוא מתחיל, יש פה איזה קרבה. אם הוא מתקרב עוד, היא מדברת איתו מעבר למסך הכי דק, מתחילה לגלות לו מלידי אגדה. ואם הוא מתקרב עוד, היא מכניסה אותו לתוך הארמון, ומתחתנת איתו. ואז אומר הזוהר, ואז הוא הבעל שלה, היא שלו, הוא בעל הבית, הוא נותנת לו, מגלה את כל הסודות, את כל הרזים, את הכל. הכל. נקרא מרד ביתה. אבל זה הכל תהליך שמתחולל כתוצאה מהכיסופים והאהבה. ולא כתוצאה מפה, זה בכלל לא קשור לכאן. אני אתן אולי עוד איזה הסבר, עוד איזה משל, לפני שנחזור כאן לכתוב, זה, מכיוון שהזוהר שם בעצם נותן דוגמה בין איש לאישה בקשר בין... אז זה מאוד מזכיר דייטים. דייט ראשון בין בני זוג זה פשט, נכון? איך קוראים לי, איך קוראים לך, מה עשית, מה זה, מה פה, איפה את גרה, איפה ההורים שלך, הנה ככה, פשט, נכון? פשט. דייט שני, עומק הפשט, עומק הפשט, לא פשט, עומק הפשט. פשט בעיון, כן? זה... קצת יותר חופרים, אז... אז מה הרגשת כשגרת שם, ולמה בעצם עברתם דירה, וכמה אחים יש לך, שלישית, אז מה היחס לכם האחות הבכורה, כל מיני דברים ככה. עכשיו, בסוף אפשר להגיע לזה שממצים לגמרי את הפשט. ואדם יכול לחיות בסרט שהוא מכיר, שמה, אני מכיר אותה, מה, אני יודע עליה הכל. אתה לא יודע כלום. אתה יודע הכל ברובד הפשט, אבל היא לא הכניסה אותך, אפילו לא מילימטר, לרובד הרגש. עכשיו יש מי שירגיש מבסוט, לא צריך יותר מזה, טוב. אבל יש מי שאומר, מה זה, אני... אם היא רואה, נגיד, הבחורה, היא רואה שהבחור ככה משקיע בפשט, שולחת לו רמז קטן, לראות אם הוא קולט. אם הוא לא קולט, זה גם סימן. קולט, לראות אם הוא קולט. איזה... אז מה אתה אומר, אולי ניפגש היום, למרות שסדר, קבענו שניפגש רק שני וחמישי, יומה, פעמיים בשבוע, כדי שלא יהיה ככה כל התורות והזה, היא שלחת לו רמז, מה אתה אומר, אולי ניפגש היום, זה יום שלישי. אם הוא קולט את הרמז, אומר, כן, שמחה, משהו יקרה, והיא תכניס אותו לתוך איזה עולם יותר פנימי שלה. ואם הוא אומר לה, לא, נראה לי שני חמישי, זה נראה לי אחלה, זה נראה לי אחי, זה מה אתה שם? כל טוב, כל בסדר, זה.
זה האוטיזם הגברי.
אה, כאילו. הגיע, נפגשו בשלישי, שלח לו עוד רמז. תכניס אותו לתוך עולם יותר פנימי. יותר פנימי, עד שהוא ייכנס פנימה, להיות בעלה. בסדר? עכשיו, זה מגדיר, ההגדרה הזאת היא גם של הזוהר וגם שלו, של האפייה, פשוט מגדיר את חג שבועות. זאת ההגדרה של החג הזה. כי בשבועות אנחנו ערים כל הלילה ולומדים תורה והכל זה. עכשיו כולנו יודעים שהחשבון לא עולה יפה. לא עולה יפה החשבון. למה? ישנים יום קודם כדי שיהיה כוח ללמוד בלילה. ישנים יום אחר כך כי היינו ערים בלילה. ובלילה זה... נקר פה, נקר שם ו... כן? אז למה כל המשחק הזה? תישן כמו שצריך יום קודם, תישן בלילה, ותקום בבוקר, ותיקין, ותלמד כל היום. מה זה כל המשחק הזה? אומרים בדרך בדיחותה, שחבל שהשולחן ערוך לא כתב שיש מנהג טוב לא לגנוב. מנהג, עניין, סגולה לא לגנוב. מי שלא גונב יראה, יהיה לו ברכה. כי אז הרבה, אז כמו שיש מנהג לקום בלילה וכולם נשארים ערים, אז יש בזה איזה סגולה, אז רגע שזה הלכה פסוקה, אתה הלכה אפשר. אז למה בכל אופן אנחנו נשארים ערים? מפני שהחג הזה הוא חג האהבה. קבלת תורה, המעמד קבלת תורה, הוא מעמד של יציאת נפש. אנה נפשי כתבית יעבית, ישראל שעמדו על הר סיני, פרחה נשמתם. נפשי יצאה בדברו. ביקשתי ובאמת, נפשי יצאה בדברו. את זה אנחנו מציינים, את המעמד הזה שבו, בהרבה מאוד מדרשים, המעמד הזה של מתן תורה מתואר כמעמד של חתן וקלה. אדוני מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ואתה מריבות קודש, אומר רש"י, כחתן אני רוצה להקביל קלה. ישראל זה הקלה למטה, הקדוש ברוך הוא החתן, ומשה רבנו זה הרב בסדר הקידושין, עוד אישה מה בעיה, ככה, חתונה. אז זה סיפור של אהבה, מישהו פה, כולכם רווקים, מישהו כאן נרדם בליל החתונה שלו. אתה מתהפך על פה, אתה מתהפך שם, אתה עובר ככה, הלב. אני ישנה בליבי ער. אז אנחנו לא הולכים לישון, כי לא מסוגלים לישון. כי בשנייה הראשונה שאפשר לקבל תורה, אני רוצה להיות שם. אני רוצה להיות נוכח. התורה נאפית באדם דרך הכיסופים והאהבה והגעגועים. כן.
שם נוגע למשל שהבאת.
מהזוהר.
יש אנשים שזה נראה, כלומר, שהם מסתפקים בגדר החיצונית הזאת. ועדה את המון של הלכה לדברים שהם יותר כאילו נהיים שטחים.
נכון. נכון.
יש להם
אהבת תורה. לפי הזוהר הזה אין בהם מספיק. כי אם הייתה להם אהבת תורה, אז למה הם לא רוצים להתקדם פנימה? למה הם לא רוצים לדעת מה קורה בפנים? לחדור לעומק האישיות, לנשמה. בסדר? אם אתה אומר לאדם, תגיד, אתה מכיר את אשתך? בטח. מה, אני יודע מה מספר נעליים שלה, מה מספר טלפון שלה, אני יודע איזה מידה היא בזה, אני יודע, הכל, אני יודע הכל. מה היא מרגישה, אתה יודע? מה היא אוהבת? מה כואב לה? מה זה, אתה, שם אתה נמצא? לא, זה. אז אתה לא מכיר אותה. כל הפרטים שציינת הם פרטים חיצוניים. לא פרטים פנימיים. אז האדמור הזה כן מדבר כאן על, ואתם מבינים שזה גם מתכתב עם, 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 עם החברה שהוא נמצא בך, חברה למדנית, ליטאית, שבה העיקר זה כמה אתה למדן, כמה אתה יודע. והדינמיקה בצורת הלמדנות הליטאית שהייתה שם, הייתה שמישהו אחד אומר שיעור, בונה איזה מגדל, והמוטיבציה של כל הקהל זה להפיל אותו מגדל. כלומר, זה מין קרב אגרוף אינטלקטואלי כזה, שכל קשר, שהוא עלול להיות מלא בגאווה, מלא ברצון להיות צודק, ואין בו שום אפייה של התורה פנימה. והוא אומר, יכול להיות אדם שלומד המון המון תורה, לא משפיע, לא נכנס פנימה. כי אין אהבת השם יתברך, אין אהבת התורה. מה יש? רצון לניצוח, רצון להשכלה, רצון לחדד את השכל. גם בסינגפור לא נגמרה, כי זה מחדד את השכל. אנחנו עכשיו לומדים את האדמו"ר הזקן. הבאת לי את הרמב"ם, הרמב"ם זה בדיוק מה שמתנגש. יש גישות.
אז
הרמב"ם
אומר ש... גם אם אתה לומד בשביל זה,
אז עכשיו אנחנו עכשיו לומדים את האדמו"ר הזקן. גישה שונה, כן.
אתה באמת מגיע אבל למצב שאתה גורם לה ליפות.
אז יפה, אז הוא אומר, אתה לא צריך להגיע למצב כזה, זה כבר קיים בתוכנו. זה קיים בתוכנו, תכף הוא נותן עוד כמה עצות, אבל זה כבר קיים בתוכנו, כי זה נקרא אהבה מסותרת. יש בפנים את הדבר הזה, אני צריך לרצות לחשוף אותו. באיזה אופן? הוא אומר. א', מהתבוננות של אחד, זה סוף השורה הזה, מהתבוננות, כן, וזהו אפו לחמכם, פירוש התורה, בתנור אחד, פירוש בחמימות האהבה הבאה מהתבוננות של אחד ייחודו של עולם. אם אדם עוצר רגע ואומר, הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, אחד, יחיד ומיוחד, עליון, נשגב, ונתן לנו את התורה, הוא נתן לנו בעצם את עצמו, הוא כתב את עצמו ונתן לנו, אנא נפשיק את הוידאו, נתן לנו את הקוד, איך היית מרגיש אם מישהו נותן לך, אתה יודע, המתנה הכי יקרה בעולם. אני אומר לך, תקשיב, אני צריך לתת לך את הדבר הכי הכי יקר לי בעולם. כל מתנה שאתה נותן לנו מיד יוצרת קרבה, נכון? אני צריך, נתן לי לא מזמן איזה משהו, כבר אני, גם ככה הייתי קרוב אליו לפני כן, עכשיו אני בכלל איזה, כאילו, זה יוצר איזה קרבה. אז מישהו נותן לך את הדבר הכי הכי קרוב, הכי עמוק שלו אליך. זה עושה משהו, נכון? אגב, זוכרים מה למדנו בתניה, אדמור הזקן, בהמשך בתניה, מבאר את מצוות ואהבת את השם אלוהיך. אתם זוכרים? שואל איך אפשר לצוות על אהבת השם. לא אוהב, מה אני יכול לעשות? אהבה זה רגש. אני יכול להבין שאני יכול לפחד ממנו, לירה ממנו, להריץ אותו, אבל לאהוב, אתה לא יכול להריע מקדח, תואב. אז דבר זקן אומר שם, הוא אומר, זה דרך ישרה לפני איש. איך באים לאהבת השם? גם יותר מזה, מה הייתם מרגישים אם מישהו היה מצווה אתכם לאהוב אותו? בן אדם. קצת אובססיבי, לא? אילו, מה אתה... אז מה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב אותו? מה... אם מלך היה אומר תאהבו אותי, מלך יכול להגיד תפחדו ממני, למה הקדוש ברוך הוא מצוות אותנו תאהבו אותי? אומר אדמור הזקן, באמת אי אפשר לצוות על אהבה. המצוות ואהבת את השם אלוהיך זה מצווה שהקדוש ברוך הוא אומר, מצווה אותנו לשים לב כמה הוא אוהב אותנו. ואם אדם ישים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, באופן ממילאי הוא יאהב בחזרה. בסדר? ואהבת את השם אלוהיך זה בעצם, תגיד, שמת לב כמה אני אוהב אותך? כמה השפעתי לך, כמה טובה נתתי לך, כמה ברכה. אם אדם שם לב לזה, ממילא הוא אוהב אותו, לכן אין שום מצווה, ואהבת את אבא ואמא. קבל את אביך ואת אמך, אבל אין מצווה ואהבת, כי זה ברור שילד יאהב את ההורים שלו, כי הם כל הזמן משפיעים לו טובה. צריך לצוות אותו על לכבד, על כבוד, על יראה, אבל אין מצווה לאהוב. כי אתה ברור, ההורים שלי נתנו לי הכל, גידלו אותי, חינכו אותי, דאגו לי, בטח שאני אוהב אותם, אני... בסדר? אז המצווה הוא הופך אותה. אז גם כאן, אנחנו מסתכלים ומבינים שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה האוצר הכי הכי יקר, הוא נתן את עצמו, הוא נתן לנו את האופן ההתנהלות וההתנהגות ואת האופן שבו נוכל להתקרב אליו, ואת האופן שבו נוכל להבין את סודות העולם. אז אני אומר, אני זכיתי למתנה כזאת יקרה. יש פה איזה... עולות לו דמעות בעיניים. איך אומר רב ששת או רב יוסף, מה היה בלי? כשהם מסתובבים בחוץ לארץ, מי שיצא לו להיות, לצערו, לא לצערו. אתה פשוט רואה מלא גויים. אחד הדברים החזקים שעושים לך, מלא גויים, מיליונים של גויים. הולכים ברחוב, אתה רואה שהם עסוקים, אבל אין להם תורה. עסוקים, עסקים, זה יקונים, אבל אתה יודע, יהודי, עסק בסוף היום, דף יומי, פרשת שבוע, רש"י, תוספות, קורא, שפת אמת, כאילו יש לו גם איזה עולם אחר, שלם. הגוי הזה אין לו זה, אתה רואה אותם הולכים ברכבות על מיליוניהם, ואתה מברך בשם המלכות, ברוך שלא עשני גוי. עולם שלם, בלי לב. ואנחנו זכינו לדבר הזה. אז זה התבוננות אחת. התבוננות שנייה, ועניין 10 נשים, אז מה זה ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד, הוא שבנפש כל אחד ואחד מישראל, יש 10 בחינות, 3 אימות ושבע כפולות. 3 אימות זה הספירות האמצעיות, שהן כאילו אימא, בינה, תפארת ויסוד. 7 כפולות זה החסד וגבורה, נצח והוד, בסדר? וחוכמה, חוכמה ודעת, נצח וכן, 3 המקבילות. כל פנים, אלה 10 כוחות הנפש. איך אנחנו לומדים תורה? האם אנחנו לומדים תורה רק עם השכל? אינטלקטואלי לגמרי. או שאנחנו לומדים תורה גם עם החוכמה, אבל גם עם הבינה. מנסים להבין דבר מתוך דבר. וגם עם הדעת. דעת זה התקשרות, זה חיבור. כלומר, אני לומד משהו, ואחרי שאני לומד, אני אומר, אוקיי, איפה אני ביחס לדבר הזה? איך זה נוגע אליי? איך זה קשור אליי? איך אני משתנה? או אפילו לפעמים יותר מזה, לפעמים נופל לך איזה דף, שאתה פתאום קורא, אתה אומר, רגע, לא סתם ראיתי את זה. האם אני לומד תורה עם חסד? תורת חסד הלשונה. אני יודע ללמוד עם מישהו שהוא מתקשה, אני יודע ללמוד לימוד של, שמעניק, האם אני לומד תורה עם גבורה, גבורה זה יכול בסוף לצמצם את התורה לאיזושהי הוראה מעשית. עם נצח, עם הוד, עם כל המידות כולם, עם יסוד, עם כל המידות כולם, עם הרגליים, עם הידיים, עם הגוף, עם הפה שמנשק, עם העין שרואה. זה לא רק אינטלקטואלי, גם צריך לראות, לכן כתוב ושנת ודיברת בם, שצריך לדבר דברי תורה, כשאדם מדבר דברי תורה, אז הוא מדבר והאוזן שומעת והעין כאילו רואה את האותיות, וכתוב, הארי אומר שצריך ללכת ולהסתכל בהגבהת ספר תורה, להסתכל על האותיות עצמם. איזה כוחות נפש נמצאים בלימוד? לפני הרבה שנים, כשנפגשתי עם אשתי, לקראת החתונה, אז פעם אחת הלכנו לספרייה הלאומית, אתה צריך להכין איזו עבודה. עבודה בעין היה. היא למדה עין היה בקורס במכללה, אז ללכת לספרייה במרכז לא יכולנו. אז אמרנו, לאן נלך? רציתי לעשות ביחד את העבודה, לעזור לעשות את העבודה. אז אמרנו, טוב, נלך לספרייה הלאומית. עכשיו, אני כולי הייתי בחור ישיבה, וזה נכנסים לספרייה הלאומית. איפה כאן העין היה, הספרנית מפנה אותנו, טוב, יושבים בשולחן, ואז אני רוצה להתחיל ללמוד. מיד מבטים מזרי אימה, אתה מפר את השקט האקדמי הנועד למחקר. כאילו, אסור לדבר. פה זה ריכוז מלא, לומדים בעיניים ורק בזכר. עכשיו צריכים ללמוד, אני מנסה ללחוש. עוד פעם, ספרנית מגיעה במבטים כאלה. טוב, לחשנו כמה שלחשנו ויצאנו משם. כן? אתם מכירים את הספר אריה הספרייה? אתם מכירים?
אריה.
אריה הספרייה?
ילדים.
ספר ילדים, חבל, אז אתם חייבים לקרוא אותו. מתוק, מתוק, אני מת עליו, יש לנו ציורים מאוד יפים. אני אספר פעם אחת שהגיע אריה לספרייה. והספרנית היא, זה ספר אנגלי. מיסטר נקדי, והספרנית. היא מנסה כאילו להגיד לו, אתה אריה, אבל פה יש כללים. כי פעם אחת הוא שאג. הוא אומרת לו, פה לא שואגים, או שאתה מתנהג כמו שצריך, או שאני מעיפה אותך. אז הוא קיבל את הכללים, והוא היה אריה, הוא היה מגיע לשעת סיפור, והוא היה מנקה את המדפים, והוא היה מוציא עם הלשון, והיא הייתה לו עושה ככה, ושלחת מכתבים למאחרים, וכל זה. ופעם אחת היא, היה לה עוזר כזה מאוד קפדן, ופעם אחת אריה הלך, והיא טיפסה על איזה סולם, ונפלה ושברה את הרגל. הספרנית. והיא קוראת לעוזר שלה, והוא לא שומע. אז אריה רואה, והוא לא יודע מה לעשות. הוא רוצה להציל אותה, אבל אסור לשאוג. אז הוא לא מתאפק ושואג, וואה, שרגה ענקית. והוא יודע שזהו. הוא עבר על החוקים בספרייה, אז הוא שואג ויוצא. ואז הם מחפשים אותו, והם עושים אותו, והם עושים כלל חדש שאסור לשאוג בספרייה, אלא אם כן מישהו נפל. אבל זה ספר מדהים, באמת, ספר חבל. הוא גם כל כך יודע לאפיין, ספרניות זה עם, כאילו זה, אתה תמיד מפריע להם, זה התחושה שלך. נכון? תמיד אתה כאילו מגיע, אתה אף פעם לא מחזיר בזמן, אתה תמיד רוצה את הספר שזה, כאילו איזו תחושה כזאת. זאת עבודות קודש כמובן, אבל כאילו... אז... אה? כן, אתה כאילו, זה מקום כזה של... אז ככה לומדים תורה. אדם לומד תורה, לומד אותו עם רמח ושעשה איבריו. אז זה עוד עצה. תלמד בהתלהבות, וזה יהיה יפה בתוכך. ועניין עשר נשים הוא שבנפש כל אחד ואחד מישראל יש עשר בחינות, שלוש אימות ושבע כפולות, ובעשרה דברים אלו יהיה אפייה הנעל. ויהיה בחינת אלו בחינת תנוקווה, שידע שבאמת אין הטוב שלו. דהיינו, התשוקה לדבקה בו יתברך, אינו מעצמו ועבודתו, רק בעל האמת נותן לו האמת. וזהו, יהיה בעיניך כרשע, אפילו אם לומד תמיד תורה, הוא מתפלל תמיד, מכל מקום יהיה בעיניך כרשע. אבל הרע בעצמו שעושה שלא, הוא כי הוא מעצמו. הוא זורק כאן תצצה, אני רק אסביר מה הוא אומר. אם אדם זוכה לתשוקה ואפייה, שלא ייחס את זה לעצמו, אגיד בזכותי. פשוט מה שקרה, אפשרת לנשמה האלוקית שנמצאת בתוכך להתגלות. אבל מי שנתן לך אותה זה הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם עושה משהו רע, אז זה הוא בעצמו. זה תורת אדמור הזקן בעוד כמה מקומות, שאדם צריך לייחס את הטוב לקדוש ברוך הוא ואת הרע לעצמו. כלומר, אם אני עושה משהו טוב, זה כי הייתי דבק לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נתן לטוב לעבור דרכי. עשיתי משהו רע, זה כי נפרדתי מהטוב ומיד נפלתי. אז גם כאן, אם אדם זוכה לאיזושהי דבקות אלוקית בלימוד, זה כי הוא אפשר לטוב לאלוקי לעבור ולא הפריע לו. עכשיו, מה תהיה לדוגמה הנפקא מינה? אולי פה, ברוך השם, יש פה הרבה חבר'ה מהחבורה וכל זה, אבל תתפסו חבר'ה שלומדים בגמרה, בחבורות גמרה. תשאלו אותם כמה זמן הם מקדישים לתפילה לפני הלימוד, שכתוב בגמרות. בדרך כלל זה הולך ככה, אוי, אחי, אנחנו, מה זה, תכף השיעור, ירצו לפניך, אתה שומע מה אומר, אתה עושה פה, מיד רצים. אבל לפי הדיבור הזה, התפילה צריכה לקחת טיפה זמן. ירצו, שיסמיכו בי חברה, אתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא תהיה איתי. ואז עוברים את הזה, מגיעים לפסוק גל עיניי. יש מקום להשאיר את הפסוק הזה לכאורה. לא ככה? גל עיניי, אבית הנפלאות מתורתך. בשירה, הקדוש ברוך הוא תגלה את עיניי. ואז אם אדם ככה ניגש ללימוד, הוא יראה דברים אחרים. הוא יבין את הגמרא אחרת, יהיה לו סברות אחרות, יפתחו לו דברים, יהיה לו חידושים. כי הקדוש ברוך הוא יגלה לו. כי התורה תגלה לו, כי הוא אוהב, כי הוא ביקש, כי הוא נקש, כי הוא דפק על הדלת. כי הוא רוצה להיות אפוי. אבל אם הוא השרץ, אני רוצה להבין, אני רוצה פה, אני רוצה שם. טוב, הוא יבין, פשט כנראה הוא יבין, אגב, לא תמיד. הייתה לי פעם איזו חוויה ללמוד עם מישהו גמרא, לפני הרבה שנים. בחור חכם מאוד. כלומר, מבחינת, אחרי זה הוא נהיה מהנדס באיזה מקום. והייתי לומד אותו גמרא, הוא לא הבין פשט. פשט הוא לא הבין, אני משתגע מזה, גמרא, הוא לא, זה היה משהו מדהים. וטיפה דיברנו, ואז התברר לי שהוא הולך לחוף מעורב, כי הוא היה חבוד הצעיר שלי. ובאמת ילד חכם, בחור חכם, הוא עדיין, אמרתי לו, תקשיב, זה לא הולך ביחד, אתה לא הולך לחוף מעורב, ואז לעשות ללמוד גמרא, זה לא מתכנס, אתה לא מבין פשט אפילו, אתה לא מצליח לחבר מילה למילה פה. ככה הסתכל עליי, מה הקשר, מה? אם אני חכם, אני אצליח ללמוד. אפילו פשט לא בטוח שתצליח, אבל נגיד שפשט תצליח, אבל לא מעבר לזה. זהו שלהבת יא, כי השלהבת לאהבת השם ומן השם, וכשיהיה בעצמו בבחינת מקבל לבד, ולא בבחינת יש, בפני עצמו, אדם בבחינת מקבל, יוכל לבוא לידי האפייה הנעל. אין מה שכתוב בדיבור סימני כחותם. וישיבו לחמכם במשקל, זה המשך הפסוק, פירוש שהתורה תהיה לה פתאום משקל, היא תשקול עליך, היא לא תהיה איזה משהו כליל שאתה לא שם לב. פירוש שישיב התורה על ידי אפי הנ"ל מלמטה למעלה, פתאום התורה תחלחל באדם, תשקול עליו, תשקול בו, בבחינת משקל, כמו שכתוב בשקל בפלס הרים, שהוא בבחינה שלמעלה מבחינת הרים, שבו שוקל הרים ונקרא מתקלה בזוהר. אז זה עומק הברכה בתוך הכללה הזאת. ערב שבועות, פרשת בחוקותיי, שמדברת על קבלת תורה, על חוקות התורה, יש פה איזה סוד, איך אדם מקבל את התורה בתוכו. הוא אופה אותה. אדם נכנס לבית מדרש רק מההמולה, זה לא הגיוני הרעש הזה, היה מין, נכון? היינו צריכים להיות כמו ספרייה. ההמולה נועדה כדי לאפות את התורה. לומדים ביחד בשיעור, והתלמידים לא שותקים, אלא שואלים, ומקשים על הרב וכו', זה אופה את התורה. נותנים נשיקה לספר בסוף הלימוד, זה אופה את התורה. אומרים תפילה לפני כן, זה אופה את התורה. לומדים בחברותה, גם מי שלא מצליח, זה אופה את התורה. כל הדברים האלה הופכים את התורה שהיא נהיית חלק מהאדם. האהבה המסותרת הזאת, ולא איזה ידע אינטלקטואלי, שזה, איך הוא כותב כאן, שהתורה בפני עצמה והאדם בפני עצמו. ואם זוכים לזה, הכי חשוב, לא לבוא לכלל גאווה, אלא להבין שבסך הכל אפשרתי לאש השחורה המסותרת האלוקית לעבור דרכי. ואז אנחנו במקום, אחת האינדיקטות שבמקום סיפוק יש הודיה. זה ההבדל אם אדם שייך את הטוב לקדוש ברוך הוא, שייך את הטוב לעצמו. אם אדם שייך את הטוב לעצמו, סיפוק. וואלה, מה אני אגיד לכם?
יש
עליי. איך הילדים שלי אומרים, יש את הגיל הזה, כל יום אני יפה, אבל היום הגזמתי. מכירים את זה? אלא, סיפוק. אבל אם אדם מרגיש שהטוב הוא טוב אלוקי, והוא בסך הכל הצליח לא להפריע, יש לו הודיה. הקדוש ברוך הוא תודה שזכית אותי להיות חלק. זה אחד ההבדלים המשמעותיים. זכינו הקדוש ברוך הוא לקבל תורה באמת, אמן.
אמן.
ברוך.